ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. ואני איתכם בר נעמני, למי שלא מזהה את הכל עדיין. והיום פרק קצת מיוחד, פרק שאני מתארח בפודקאסט אחר שנקרא פשוט נדלן עם יאב שפינרד. יצא פרק באמת 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 מדהים ומאוד מעניין, ועל דירות יד ראשונה מול דירות יד שנייה. אז אני מקווה שתאהבו ותמשיכו לעקוב, תדרגו אותנו, ונתראה בפרקים הבאים. תהנו.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 45 של פשוט נדלן. אני יאב שפינרד, מלווה משקיעים בקפטן אינבסט, נשוי למגלי, אבא לדקל, ואיתנו מרחוק אילנה.
שלום, שלום, איזה כיף. אני אילנה, מלווה משקיעים יחד עם יאב וקפטן אינבסט.
ואיתנו אורח סופר מיוחד, בר נעמני.
אהלן, אהלן, שלום חברים, מה קורה? איזה כיף, איזה סאונד, איזה מגניב.
כן, כיף פה, אחי, בנו.
לגמרי. השקענו בשבילך.
לא שמת לב בלבוש שלי, אני לא...
לגמרי.
למי שרואה אותנו במקרה. אז מי אתה? בוא, מי שבמקרה הסתתר מתחת לאיזה סלע ב...
מי שלא שמע את השם.
כן. אז אני בר נעמני, בן 29, מראשון לציון. מקים, מייסד את ידע שווה כסף, קהילת הפיננסים הגדולה בישראל, יחד עם שי בדיחי, למי שאולי מכיר או שמע.
שגם היה פה בפרק מספר 17 כזה?
כבוד.
מאחורה.
אז אני מנהל את הקהילה יחד עם שי ויחד עם צוות של תותחים אצלנו בידע שווה כסף. אני לא ארחיב יותר מדי על ידע שווה כסף, כי אנחנו ככה צריכים להתקדם. אני רק אגיד שמי שמעניין אותו, כל מה שקשור לפיננסים, לא רק נדלן, השקעות, שוק ההון, פנסיה, ביטוחים, לא משנה מה, you name it, נדלן בחול, וכו וכו, מוזמן להצטרף לקבוצה, לקהילה, לקבוצה בפייסבוק, אינסטגרם, פודקאסט, אתר האינטרנט. אנחנו פשוט באים ועוזרים לאנשים להיות יותר טובים עם כסף, ומנגישים את עולם הפיננסים בגובה העיניים. זו המטרה שלנו, זה מה שאנחנו עושים, משתדלים להנגיש את זה בכל צורה אפשרית, ספרים, משחק קופסה פיננסי, כל הרשתות החברות שדיברתי עליהן, הרצאות, הטבות לחברי הקהילה, ועוד ועוד.
לגמרי, ואני באמת בטוח שמי ששומע אותנו כנראה הוא חלק מהקהילה הזאת, אני משוכנע בזה, באמת הקהילה הכי גדולה בארץ. אני אגיד שגם אני נכנסתי לכם די מזמן ונהנה מהתכנים, גם מהפודקאסט שהוא באמת מעולה.
ובאת עלינו להרצאת אורח.
נכון.
הרצאה פרונטלית, פיזית, עם חברי הקהילה.
גם, וגם פרק בפודקאסט.
בפודקאסט. אני לא זוכר את המספר פרק, אני מתנצל.
נראה לי 95, אבל כאילו אל תבדקו את זה. או שתבדקו.
לא, תבדקו, בדיוק, תאזינו.
כן. מגניב. אז אנחנו החלטנו היום לעשות פרק עם נושא, שהוא קצת, שהוא היום בכותרות, והחלטנו לדבר על דירה יד ראשונה, מול דירה יד שנייה. מה היתרונות, מה החסרונות, והמטרה היא, כאילו, אני קצת אקח את הצד של היד שנייה, אתה קצת אקח את הצד של יד ראשונה, אבל לפרגן, כאילו, לא, אין פה פייט.
חשוב לי להגיד, דיברנו על זה גם קודם, לא באנו פה בריב, אני חייב להגיד שקודם כל, אני בתפיסה האישית שלי, זה לא חד וחלק, ואין פה שחור ולבן, ואני מניח שגם אצלך.
כן.
אני כן אקח את הצד של יד ראשונה, אני גם כגילוי נאות, זה דברים שאנחנו עושים כזרוע הנדלן של ידע שווה כסף, בקליקת הנדלן, מביאים עסקאות יד ראשונה, לפחות כרגע זה המיקוד, יד ראשונה, כי אני באמת, אנחנו מאמינים שזה זה כרגע יותר מעניין, אבל בוא נדבר על זה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו מדברים על זה, עושים את הפרק.
לגמרי, וחשוב להגיד שהתאריך עכשיו הוא פברואר 2024, ולכן אנחנו כן מתייחסים לתקופה, אבל זה לאו דווקא יהיה לכם רלוונטי שתשמעו את הפרק. אנחנו מנסים להיות, כאילו ננסה להיות קצת זום אאוט, וכן לדבר גם על באופן כללי, ולאו דווקא את ההטבות עכשיו שמקבלים, אלא באופן כללי גם, אני כן חושב שיש הטבות בכל הזמן. זאת אומרת, זה לא משהו חד זה, אבל בהחלט יש איזשהו פיק בהצעות ערך מאוד מאוד אטרקטיביות מצד יזמים בתקופה הנוכחית. אז יאללה, בוא נצלול, בוא נרד לזירת האינגרוף.
קדימה, אני אפילו הפנתי לי כמה שליפים מראש, כן. אז שאני אתחיל, שאתה תתחיל.
תתחיל.
אז תראה, אני בגדול, התזה שלי, בוא נרגע נשים דברים על השולחן בלי קשר לעולם הנדלן. והתפיסה שלי אומרת שמי ש... אני מדבר על התקופה הנוכחית, למרות שזה גם היה נכון שנים אחורה, וכנראה יש נכון שנים קדימה. בנדלן בישראל, בעיניי, קודם כל צריך להסתכל על פוטנציאל לעליית ערך. אוקיי? כי מי שבא לתשואת שכירות, אוקיי? שהיא באזורים 2.5-3% בשנה, ברוטו, לפני בעיות בדירה, שדירה לא מוזכרת וצריך לשפץ וכו' וכו', בכנות לא מעניין.
נכון, שילך לפרק 44 עם צח, או שילך לפרק 40 עם קפריסין, אז כאילו, זה פשוט, אני מסכים. זה לא מעניין. זה לא הנושא.
זה לא הנושא, ואני שם את זה על השולחן, ולכן מי שמעניין אותו נדלן בישראל, בונה על עליית ערך בצורה כזאת או אחרת.
נכון.
אוקיי? כאילו נשים את הדברים רגע על השולחן.
מעולה.
לשם המשחק בארץ.
בארץ, כן.
כן.
חד משמעית, ואם לא, אגב, אתם מדברים פה על נדלן, אבל יש גם אלטרנטיבות אחרות יותר פשוטות מנדלן, שאפשר לייצר תשואות יותר גבוהות, ברמת ביטחון יותר גבוהה, AKA, קרן כספית, פיקדון אפילו בבנק. שוב, אני מדבר על התנאים של השוק היום. וכשאני מסתכל על שוק הנדלן, ואני רואה עליות ערך, ושוב, אני אומר, אני מחפש עליות ערך, אז אני אומר, בדירה יד שנייה, בסופו של דבר, כשאתה קונה דירה יד ראשונה, סליחה, כשאתה קונה אותה על הנייר, רגע, אפשר לדבר על אם זה לפני היתר או אחרי היתר, וכמה זמן לפני אכלוס, אבל כמעט תמיד יהיה פה מרכיב של השבחה שהוא לא קשור לשוק. כלומר, גם אם מחירי הדיור על פניו יישארו אותו דבר, אוקיי? תמיד דירה, אם קנית דירה על נייר, היא אמורה, הגיונית, לוגית לעלות, כי אם היום יאב יציעו לך את אותה דירה בדיוק באותו מקום, בשני מיליון שקל נניח, באותו מחיר והכל אותו דבר, אותה דירה אותו דבר, וזאת בנויה וזאת בנויה עוד שנתיים. אני מניח שאתה תקבל, תיקח את זאת שבנויה, נכון?
כן.
כלומר, זאת שבנויה, שתהיה בנויה עוד שנתיים, הערך שלה הוא יותר נמוך, ולכן המחיר שלה אמור להיות יותר נמוך. ופה, ברמה הלוגית, יש פה אפילו כבר עכשיו יתרון, בלי קשר למחירי הנדלן שיעלו או לא יעלו, בתקווה שהם יעלו, יש לך כבר פה, תמיד אומרים שבנדלן שאת הרווח עושים בקנייה, אז אני, שוב, אפשר להתווכח על זה, אבל פה יש לך משהו שהוא באיזשהו מקום בסיסי, כלומר, ברמה הלוגית, שאני אוהב, כן, בדירה יד ראשונה.
כן.
יש כאילו שנעבור סעיף סעיף, או...
לא, תן לי, אני מרגיש שזה דווקא כיף, הזירה הזאת. אני כן מסכים איתך, ואין ספק, ואחד הדברים שאני אומר שוב ושוב ללקוחות ולאנשים שמדברים איתי על נדלן, אנחנו מחפשים שינוי. ובהחלט מה שאתה מתאר פה זה שינוי, אנחנו קונים דירה שהיא לא דירה, ואנחנו מקבלים דירה שהיא כן דירה. כאילו זה שינוי משמעותי, ובהחלט יש פה שינוי שהוא מוחשי, זאת אומרת, זה לגמרי משהו שהוא לא, אולי, זה לא, זה באמת שינוי שבקבטו יש עליית מחיר. אני פשוט טוען שגם באותו נושא, אם אני מחפש שינוי כמה שיותר גדול, אז אני חושב שהדירה על הנייר אל מול דירה חדשה, זה שינוי מספר אחד, ושינוי מספר שתיים שאני אוהב, זה דירה שבורה ישנה, קומה שלישית בלי מעלית, בלי חנייה ועם סבתא שגרה, ודירה חדשה של ארבעה חדרים, כאילו שם אני חושב שהפרש...
שבת תמה, אני מניח כן. שלשם אתה מתכוון.
בדיוק, פינוי בינוי, תמה, כאילו אני חושב שעולם ההתחדשות העירונית, יודע לספק לי שינוי יותר גדול, אמנם אין ספק שיש פה חוסר ודאות יותר גדול, ותקופה הרבה יותר ארוכה, כאילו, אני מודע לחסרונות, אבל בסוף מי שמחפש את העליית ערך הגדולה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אותה דירת שלושה חדרים בחולון, היום עולה 2 מיליון, דירת 4 חדרים חדשה עם חנייה ומעלית, עולה 3 מיליון, זאת אומרת, יש לנו פה גאפ שהוא הרבה יותר גדול, מהגאפ של דירה חדשה אל מול דירה, כאילו, על הנייר אל מול דירה חדשה.
כלומר, השינוי פה, קודם כל כן. אני מסכים, כן. אני מסכים, אבל יש שני דברים שצריך לקחת בחשבון. קודם כל, אמרת בעצמך, אני חושב שרמת הוודאות היא פחות, היא יותר נמוכה, נקרא לזה ככה.
נכון.
אוקיי, אגב, גם בדוגמה שלי, בסוף התמחור הזה הוא בגלל רמת הוודאות, כי ברגע שדירה היא על הנייר ודירה היא בנויה, אז דירה בנויה שרמת הוודאות גבוהה יותר, כי היא כבר בנויה, אז כאילו קצת קשה זה. אז מן הסתם שדירה על הנייר היא מתומחרת נמוך יותר, אוקיי? בזול יותר בגלל רמת הוודאות שהיא יותר נמוכה, כי יש פה עדיין סיכון מסוים. אתה הולך עוד יותר אחורה, אוקיי? מה שנקרא, אתה לוקח סיכון גבוה יותר, אז רגע צריך לשים את הדברים על השולחן, הסיכוי גבוה יותר מול הסיכון גבוה יותר, כמו בעולם ההשקעות, באופן יחסי, כן?
כן.
אני, ואגב, אדם, בוא נלך פה על דוגמה אישית, למה אני אישית כמעט עשיתי עסקה כזאת לפני שנתיים, שנתיים וחצי, ברמת אליהו, בראשון לציון, מי שמכיר, זה אזור שכל השכונה הולכת להיות פינוי-בינוי.
כאילו, זה בינוי-פינוי-בינוי.
בדיוק, בינוי-פינוי-בינוי. כלומר, בונים קודם כל במקום אחר, ואז מעבירים לשם את הדיירים, הורסים, ויש ממש מנהלת, וזה, זה שכונה שלמה.
הפרק הבא, שבוע הבא, תהיו מוכנים, זה על הפינוי-בינוי-בינוי ברחובות, על כל השכונה שבונים שם,
קריאת משה. קריאת משה.
בדיוק, פרק שלם רק על הנושא הזה, אז כדאי לכם להישאר.
יש לי חבר קרוב, שאגב, הוא זה שגם נתן לי סוג של נגיד טראומה, אבל סוג של כזה, כשאתה רואה את זה מקרוב, וכמה זה לא פשוט, והאירוע שם די מורכב, וכמה הוא מסתבך עם זה, אז זה נתן לי עוד פרספקטיבה על, כן. על העולם הזה של גם בינוי, כן. פינוי, בינוי. ואני אתן לך דוגמה פה, אני ניתחתי את העסקה, ושני דברים. קודם כל, מן הסתם, המוכר מודע לסיטואציה, והמוכר גם מגלם ברמה מסוימת את זה במחיר. כלומר, נכון. אז הוא ביקש, לא זוכר כמה בדיוק, אבל נניח לצורך הדיניון 1.8, וברור לכולם שהדירה לא שווה 1.8, אלא זה חלק מהפוטנציאל של הדירה העתידית שאנחנו אמורים לקבל בסופו של דבר. עכשיו, מה נוצרה הסיטואציה? שאני אמור לשלם 1.8, אוקיי? אבל בסוף יש פה בעיה, כי הדירה, ופה אגב טיפ למי שהולך לעשות דברים כאלה, לקחת שמעות מוקדמת.
נכון.
אני הכרתי וזה, דיברת על זה או שאני ארחיב בשתי מילים שאנשים
כן,
מכירו?
כן, תמיד טוב להזכיר את הנושא, למרות שזה הוזכר יותר מ3 פעמים.
אז סבבה, אז בגדול, סתם, אני אמשיך עם הדוגמה שלי, נניח אני חותם מתוך חוזה 1.8, בסוף הבנק יבוא ויגיד לי, אין בעיה, מגניב, אבל אני לא נותן 1.8 לדירה הזאת, אני נותן סתם, מעריך אותה, השמי של הבנק, יעריך אותה ב-1.5. ואז ייתן לי מימון של 70-75% מ1.5 מיליון, ואת כל השאר אני אצטרך להשלים בעון עצמי. הבעיה שאם אתה לא עושה שמות מוקדמת, אז אתה פוגש את השמיים של הבנק רק בסוף במשכנתה, ואתה יכול להיכנס להפרת חוזה.
נכון.
אז סוגר סוגריים, תיקחו שמות מוקדמת לעסקאות מהסוג הזה.
היו לנו כבר שתי פרקים עם שמיים שחפרו על זה ממש, אז תחזרו אליהם.
אז מגניב.
מה קורה עם שמיים בדירה חדשה?
אז קודם כל לא חייב, אנחנו אגב, כחלק מקליקת הנדלן, כן עושים את זה. דרך אגב, כלומר, כן, לוקחים את זה כי זה חלק מהמעטפת והליווי, כי בעינינו זה חשוב, וגם כשאנחנו עושים את זה כקבוצה, אז גם העלות יותר נמוכה בסופו של דבר, כחלק מהדבר הזה. אני רגע ברשותך רוצה לחזור לזה, כי בסוף, אחת הבעיות בעיניי, בפרויקטים מה שאתה אומר, שאחד, המוכר מגלם חלק משמעותי מערך הדירה כבר עכשיו, זה פוגע בי גם במחיר וגם בסוף בעון העצמי שאני צריך להביא מהבית, ושלוש, במיוחד בתקופה הנוכחית, עוד אז הריבית לא הייתה כמו עכשיו, אבל הייתה כבר במגמת עלייה, והבנתי שאשכרה כל יום שאני מזכיר את הדירה, ונניח שאני מזכיר אותה בלי בעיות בכלל, 12 חודשים בשנה, והדייר משלם ואין בעיות, למרות שזו דירה שבורה, אז סביר מאוד שיהיו בעיות, אני מפסיד אשכרה כסף כל חודש. כלומר, כל חודש עובר, והדירה לא הולכת לפינוי-בינוי, אני מפסיד כסף בגלל המימון הגבוה. אני לא מדבר רק על יחס ההחזר, אוקיי? שבסדר, ההחזר משכנתה יותר גבוה, אני לא מפחד מיחס החזר, אני מדבר על הריבית בתוך, כן. בתוך ההחזר הזה, ואתה אומר, בגלל שבסוף קנית אותה במחיר גבוה, אז התשואה הפירותית היא עוד יותר נמוכה מ2.5-3%, אז יוצא מצב שבגלל עליית הריבית, אתה אשכרה מפסיד כסף כל חודש, וגם שמת העון עצמי יחסית גבוה, שבמקום לשים אותו במקומות אחרים, ואמרתי, בסוף יש פה משהו שהוא לא בשליטתי בכלל. כן. לי אין שום השפעה איך הדבר הזה יתקדם, וזה יכול לקחת, שלחתי לוועדה המקומית, הקימו ממש ועדה ומנהלת בראשון לציון, אמרו לי, כן, זה יכול לקחת בין 5-7 שנים, אם אני לוקח באפר עוד 1-3 שנים, אני מבין שהעסקה הזאת כבר לא משתלמת לי. גם אם, ומ-1.8 הצפי היה שהדירה היום, נניח עם עליית ערך, מה שנקרא מינימלית, תהיה שווה 2.6-2.7, שעל הנייר זה הרבה, 800,000-900,000 שקל, אבל כשאתה מכניס את כל העניין הזה, שאתה גם מביא יותר הון מהבית, וגם מפסיד כסף במימון במהלך הדרך, אני מצאתי, ממש הכנסתי את כל הדברים האלה לאקסל, ומצאתי שהעסקה הזאת היא, אחרי שלקחתי שמיים מוקדמת והכל, מצאתי שהעסקה הזאת היא לא משתלמת עבורי, שוב, אני מדבר על עסקה ספציפית, אבל זה בעיניי חושף חלק מהבעיות בזה, ועכשיו אני אתן לך להגיב, כי דיברתי הרבה.
טוב, תכף אני אגיע למימון. לפני שאנחנו מגיעים למימון, דיברת על העניין של המסע ומתן, והתמחור של הבן אדם שמוכר את הדירה, הוא כבר מתמחר חלק מהדבר הזה. זאת אומרת, דירה ב... אז הייתה שווה נגיד 1.6, והוא כבר לקח את ה-200,000 שקל לכיס, זה קורה הרבה. מה שאני כן אומר, זה שבנושא הזה אני מרגיש שיש הרבה יותר אנומליות, זאת אומרת, בסוף אנחנו מדברים על עשרות דירות, שכל אחת מיוצגת על ידי דייר אחר, שנגיד באותה שכונה, בסדר? יכול להיות שיש מישהי או מישהו בקומה 4, שהוא לא סגור על כמה צריך לתמחר את העליית ערך כתוצאה מהפינוי-בינוי, לעומת זאת שאנחנו הולכים ליזם, אנליסטים ישבו, בדקו, חישבו, כאילו, אין לי פה הרבה משחק, כאילו, ברור שיש פה, כאילו, עכשיו אנחנו עם היזמים קצת עם הגב לקיר, אבל בסוף...
נדבר על זה עוד מעט.
בסוף יש להם, הם לא יכולים לרדת מתחת לדוח אפס, ואנחנו כולנו מכירים שדברים האלה, בסוף יש להם מגבלה, ויש להם מישהו שיושב ומחשב את זה, הם לא ימכרו בהפסד. לעומת זאת, סתם, אני נותן דוגמה שעסקה שהייתה לנו ממש לפני שבועיים, עידן ורות שיצא פה הפרק, שמה שקרה שם שמכורח המציאות, מישהי שברה רגל או משהו כזה, היא כבר לא יכולה לטפס לקומה שלישית. היא צריכה למכור למרות שיש שם פינוי-בינוי, וזה לא משנה לה שיש שם פינוי-בינוי, אין שם פינוי-בינוי, היא צריכה למכור בחודש הקרוב והאימא. ובמקומות האלה אנחנו כן יכולים, שוב, אני לא אומר שהיא לא תתמחר בכלל את הפינוי-בינוי, אבל לתמחר פחות, כמה שפחות, וגם יש הרבה אי-וודאות והרבה אי-ידע בתחום. זאת אומרת, אם זה עבר ועדה מחוזית, אני רואה שזה הרבה יותר אמיתי מאשר אם זה רק החתמות וייצוג של עורך דין. שלא בטוח שכל מי שאנחנו פוגשים ברחוב או מוכר את הדירה שלו יודע מה ההבדל בין שני הדברים, ויכול להיות ששניהם תמחרו את אותו מחיר, שאחד הוא ממש מתקדם ואחד הוא הרבה פחות מתקדם, שזה הדברים שאני אוהב למצוא.
לרוב זה הפוך. כלומר, אנחנו ישראלים, כן, החתמתי, גם אם לא החתמנו כלום, או רק חצי, או לא משנה מה, התחלנו לדבר על זה בוועד בית, על זה, כבר אנחנו מוכרים את זה ומתמחרים את זה כדירה מטעמה, אבל...
אני מסכים, אני מסכים ב-99% אתה צודק, אבל אנחנו קונים דירה אחת. אז אם אנחנו הצלחנו למצוא את הדירה הזאת, שבאמת יש שם כוח מציאות, או באמת יש שם קטע שהם לא מבינים בדיוק את המשמעות, ושוב, לא בקטע רע, גם כמה לתמחר ועדה מקומית אל מול ועדה מחוזית, אף אחד לא באמת, אין כללים. ולכן אני כן חושב שיש הרבה אנומליות בשוק הזה, שבשוק היזמים יש הרבה פחות משחק. כאילו בסוף גם כשאני בא לעשות מסע ומתן אל מול יזם, אלא אם כן אני קליק את הנדלן עם 200,000 עוקבים, אז יש לי הרבה פחות מקום תמרון, וכשאני בא לעשות מסע ומתן בתור קפטן אינבסט, שכבר עשה את זה מאות פעמים, יש לי הרבה יותר מקום לתמרון אל מול דייר ספציפי או בעל דירה ספציפי שעכשיו מוכר.
זה נכון, אני רק רוצה כוכבית, כי זה, קודם כל זה נכון, אני מסכים מבחינת העניין של התמרון והתמחור והכל, ועדיין גם פה אני יכול להגיד בעסקה שעשינו באשדוד, אנחנו ראינו וישבנו ממש על המפרטים ועל הדירות, ואנחנו, אתה יודע, בסוף כל אחד מהלקוחות שמגיע ומתעניין בפרויקט, אנחנו מכווינים אותו ברמה האישית בקליקה, ואנחנו זיהינו, אגב, אני קניתי שם גם דירת 5 חדרים, אנחנו זיהינו שהתמחור של 5 חדרים היה לא נכון.
גדול.
בעינינו, כן?
כן.
ואנחנו קנינו שם מתוך איזה 20 דירות, נגיד 16 דירות לדעתי, 16 דירות, 5 חדרים.
גדול.
אוקיי? ותבין שהקבלן אחר כך בא אלינו ועשה את החישובים, אמר, קודם כל גמרתם לי את 5 חדרים בערך בקומות הגבוהות וכו וכו, כי זה היה פרויקט שרואי ים. ובאמת מה שנשאר לו, ומה שנשאר לו זה שכונה חדשה, אז מה נשאר, שנשאר לו במקום בזה אחרים, בבניינים האחרים שלא שיווקנו שם ולא היינו שם חלק מזה, הוא ממש העלה מחירים ושינה את התמחור. אז אני אומר, אתה צודק שזה כמעט כן. ולא קורה, אבל כן יש כל מיני אנומליות כאלה גם אצל יזמים, כלומר גם הם לא תמיד יודעים הכל.
כן.
שוב, זה לא זה, אבל סתם, זה היה איזה כוכבית קטנה ש...
כן. אני רוצה לסכם אולי למי שקלח לידון, שניכם, בסעיף הזה שניכם מסכימים, אנחנו מחפשים מקום שיש בו שינוי, ופשוט כל אחד עם הגישה שלו, איפה שהוא מרגיש יותר בטוח, זה גם עניין אישי של איפה בן אדם מרגיש שיש לו יותר ודאות.
אני מאוד מסכים, ואנחנו נזכיר שוב שהכל טוב, אני באופן אישי מחזיק דירה מקבלן,
לא, ברור, זה לא שהכל טוב, אני גם לא נגד, אגב, אני פשוט חושב, ונדבר תכף על הזמנים הנוכחים, אני פשוט חושב שהיום יש יותר הזדמנויות, זה לא שאין הזדמנויות, בוא, בסוף, כמו שאמרת, בסוף זה עסקה ספציפית, ויש מצב טוב שיש היום בשוק עסקאות ספציפיות, יד שנייה, אני לא יודע איפה, אם הייתי יודע, כנראה הייתי עושה אותם, אבל יש כנראה עסקאות ספציפיות, נראה עם יד שנייה, שהן באמת יותר טובות מדירות קבלן יד ראשונה, כמו שיש דירות קבלן יד ראשונה, שהן כאלה ואחרות טובות אחת יותר מהשנייה, אז אני פשוט חושב ששם יש סיכון יותר גבוה, ואז שם אני אומר באופציה שלך, ואז גם הסיכוי אמור להיות יותר גבוה, שוב, ברמה הלוגית, בעולם ההשקעות באופן כללי.
כן, אני כן אשמח לגעת בעניין של הסיכון זיכוי, כי אמנם ציינתי שיש לי דירה מקבלן, אבל הקבלן שלי פשט רגל. וזה אנשים...
מכיר את הסיפור, אגב.
כן.
שמעתי אותו בפרק אחר, בפודקאסט אחר, וזה מעניין.
פרק 130 בדרך לחופש כלכלי, ממליץ לכם לשמוע אותו בהרחבה, ואולי נעשה גם פה פרק, אם תגידו לנו שזה מעניין. אז באמת, באופן אישי, אני, כאילו, הקבלן שלי, היזם שלי פשט רגל, סיפור מאוד מורכב, אתם יכולים לחפש קבוצת צברים. ובשורה התחתונה, אני חושב שרוב האנשים, כאילו, יש כמה סיכונים שהם לא לוקחים בחשבון, ולפני שאני אגיע לסיכונים של יד ראשונה, אני אגיד שביד שנייה, נכון, אנחנו לא יודעים שבאמת יציאה פינוי-בינוי, ויכול להיות ששילמנו פה 100 או 200 אלף שקל יותר ממה שהיינו אמורים לשלם, אבל הדאונסייד, זאת אומרת, זה לא שלא נקבל דירה, הדירה כבר שמה והדיירים משלמים, וכאילו, לרדת למטה, יש לנו קו מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, אם אתה הגעת למסקנה שהדירה שאמורה להיות 1.6, והוא מוכר לך ב-1.8, אז במקרה הכי גרוע, שהפרויקט, שעיריית ראשון תחליט שהיא פתאום לא עושה בינוי, פינוי, בינוי, מה שכנראה לא יקרה, אז כאילו יש לנו רף די נמוך לכמה אנחנו יכולים לרדת בנכסים. זאת אומרת, גם אני כן חושב שזה אומנם סיכון, שזה לא יקרה הוא יותר גבוה, אבל הסיכוי, כאילו גם אם זה מתממש הסיכון, אז הנחש הוא לא כזה ארוך למטה.
זה לא כזה נורא, אתה יודע מה שאתה בא להגיד. שוב, בדרך כלל, תלוי, זה לא תמיד 200 אלף שקל פער, ושוב, גם יש טעון לעצמי, אבל אני מסכים איתך, שכאילו, גם אם מתממש הסיכון, אני מנסה לסכם אותך וזה, כי נראה לי זה לא היה ברור, גם אם מתממש הסיכון, אוקיי, אז אמנם הסיכוי יותר גבוה שזה יקרה, אבל הסיכון עצמו הוא פחות נורא. זה מה שאתה בא להגיד, מאשר דירה יד ראשונה. אני, תכף תרחיב על ערבות חוק מכר והכל, אם אתה רוצה, אבל אני רק אגיד שקודם כל אני מסכים באיזשהו מקום. אני פשוט, כמו שאמרת, אני חושב שהסיכונים, כלומר, תלוי גם באיזה פרויקט ואיזה קבלן, ואגב, שוב, לא כי אני בא לעשות איזה פרסומת או משהו כזה, אבל כי אנחנו, גם כי התקופה הזאת היא תקופה שקבלנים בבעיות, וחלק משמעותי, ולא חלילה שאני אומר שאתה לא עושה את העבודה טובה, זה יכול לקרות עם, נגיד, כל קבלן.
לא, בואו.
אבל אומר, חלק מהדבר הזה זה לבחור את הקבלן והיזם, זה אגב חשוב גם בתמה.
לגמרי.
חשוב גם בתמה. ואנחנו באים, קודם כל עובדים עם קבלנים חזקים, שיש להם דוחות, לא נגיד שזה כל מה שיהיה תמיד אי פעם, אבל כרגע זה מה שבחרנו, קבלנים חזקים, ולא מישהו שאתה יודע, זה משהו זה, קבלנים חזקים שהדוחות שלהם מפורסמים לציבור, חברות ציבוריות, והבאנו ממש רואה חשבון, שינתח את הדוחות הכספיים שלהם, בשביל להבין כאילו את זה, ודוח מפורט של 16 עמודים, על הקבלן, כי זה חשוב קודם כל לנו.
כן.
אמיתי, כאילו זה, כי אגב, גם אני קונה שם בסוף, קניתי שם דירה באותו קבלן, אבל זה חשוב לנו להגן גם על הלקוחות, אז זה משהו שחשוב לעשות בשני סוגי
העסקאות. מסכים מאוד, ואני חושב שבאמת אם אנחנו לוקחים פה איזה טיפ בתור משקנה דירה מצברים, אומנם זה לא היה במודעות אז, ושנת 2020 היה ריבית זה, וכולם היו בעננים, אבל בהחלט, זה לקח שאני לומד פה מהסיפור הזה, וזה סיפור, כאילו, זה חשוב מאוד לבחור את היזמים החזקים, ולבחור את היזמים האיתנים פיננסית, כי בכל מקרה, לא משנה ערבות חוק המכר או לא, אנחנו נגיע לזה, תמיד, כאילו, הסיכון יותר קטן כשאנחנו מדברים על יזם גדול.
יזם גדול, וגם לא רק יזם גדול, שהוא חזק ואיתן פיננסית.
נכון, נכון.
ואם אתם יודעים לקרוא דוחות כספיים ויש אותם אחלה, אם לא, אז תנסו איכשהו להגיע. זה לא טריוויאלי לחברה פרטית להתחיל לבקש דוחות כספיים, זה, אתה בא לקנות דירה, זה לא טריוויאלי, אבל כן לנסות ולהבין מה המחירות ומה ההתחייבויות ומה פה ומה שם, ולשאול, לא להתבייש לשאול בעיניי.
כן.
לעשות את הבדיקות שלכם מול היזם עצמו, ולראות כמה הוא מוכר ואיך הוא מוכר, ולנסות לוודא כמה שאתם יכולים, בקיצור, שאין אי סדרים כאלה ואחרים בחברה.
כן. אני אנסה לקחת...
סליחה. ואם אנחנו מפחדים לעשות את זה לבד, וזה נראה לנו מסוכן, אז אולי עדיף באמת להתחבר לקהילה, לקבוצה שעושה את זה ביחד עם חבר'ה מנוסים, ולגדר את עצמנו מכל הסיכונים האלה.
חשוב.
אגב, כדי שאני לא אעשה פרסומת, אז יש עוד חברות ועוד קבוצות שעושות דברים טובים, זה לא כאילו אני בא לעשות פרסומת, אני באמת חושב שזה נכון.
כן. אני אשמח רגע להפוך צד, ולתת מתי כן אני חושב שנכון לקנות דירה יד ראשונה, סתם כדי להרבב קצת את הקלפים. אז קודם כל אני אגיד שאני קניתי דירה יד ראשונה, מתוך שיקול מאוד ברור, זה היה תחילת הקורונה, בדיוק הסטארט-אפ שהייתי עובד בו נסגר. מה זה עובד בו? הייתי בעלים שלו גם. אבל הוא נסגר, ולא היה לי הכנסה. ובדיוק חודשיים קודם מכרתי את הדירה שלי במטרה להתגלגל לדירה הבאה. זאת אומרת, היה לי הון עצמי מאוד יחסית גבוה, וזהו, כאילו, ואין לי הכנסה. ועכשיו אמרתי, אם עד שאני אמצא עבודה, ועד שזה, אולי זה ייפתח, הקורונה תיגמר, לא תיגמר, יש לי עכשיו תקופה שהיה פחד בשוק, אני רוצה להיכנס לשוק, ולא יכולתי לקבל משכנתה, זאת אומרת, לא היה לי זכאות למשכנתה, לא היה לי משכורת. אז זה הנקודה שאמרתי עצמי, אני הולך לקנות דירת קבלן. אז קודם כל, אם מישהו מכם שומע אותנו ואין לו את היכולת לקבל משכנתה, אבל הוא יודע שבעוד שנתיים, שלוש, מתישהו שהדירה מסתיימת, יהיה לו את היכולת לשלם משכנתה, זה אחלה, אחלה פתרון. זה דבר ראשון. דבר שני, שגם דיברתי על זה בפרק אצלכם בפודקאסט, ואנחנו קוראים לזה הטריק. זאת אומרת, מישהו שקונה דירה יד שנייה, ומיד אחר כך קונה דירה יד ראשונה, ובעצם מכריז עליה כדירה חליפית. ואז אנחנו מחזיקים שני נכסים בפטור ממס. זה יכול להיות אחלה פתרון, שאתה מחזיק גם וגם. זאת אומרת, בשני המקרים האלה אני מאוד ממליץ, אנחנו גם מלווים ועוזרים לאנשים לעשות את זה, אבל כאילו, זהו,
רציתי להגיד. אז לא, זה מגניב וזה חשוב, כי זה באמת הנקודות שרציתי לדבר עליהן, שזה תנאי השוק היום והמימון. כי בסוף בנדלן זה הרבה משחק של מימון, דיברתי על זה גם קודם, זה המון 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 משחק של מימון. כי אף אחד לא קונה דירה בישראל ב-100% הון עצמי. אוקיי, בטח לא משקיעים.
כן.
כי כאילו אין בזה הרבה היגיון.
נכון.
אז אנחנו היום נמצאים בתקופה, אני לא אגיד של ריבית עולה, אבל ריבית יחסית גבוהה למה שהתרגלנו בעשור האחרון, או 15 שנה האחרונות. וכשאתה קונה מיד ראשונה, קודם כל, אתה זכאי, תלוי בפרויקט עצמו, ותלוי מה ההון העצמי שאתה צריך לשים, אבל אתה בדרך כלל דוחה את המשכנתה, אתה צורך לקחת משכנתה בכמה שנים.
כן.
אוקיי? ואני חושב שהיום, שוב, צפי, ואף אחד לא נביא ואני לא יודע, אבל הצפי היום שעוד שנתיים, שלוש, הריבית תהיה קצת באזורים יותר נוחים.
כן.
ואז כבר אתה לוקח משכנתה במקומות יותר נוחים, וכבר פה יש לך חיסכון, כנראה צפוי של כמה עשרות אלפי שקלים, בלי קשר למחיר הדירה.
נכון.
רק במימון, זה דבר ראשון. מעבר לזה שזה גם איש יותר, כלומר, כמו שאמרת בעצמך, היום קבלנים, אתה יכול לשים 5% או 10% הון עצמי. אוקיי? שזה די מטורף, אם חושבים על זה רגע, ובגלל המצב של הקבלנים בשוק, ופה אנחנו נכנסים להזדמנות של בתקופה הזאת, שקבלנים נותנים גם תנאי מימון כאלה, וגם פטור מהצמדות או הלוואות קבלן, ופה עשינו מי שבא לו, כי זה פשוט נושא די מורכב, הלוואות קבלן, מי שבא לו יכול להזין בפרק שלנו, פרק 143 או 5, עשינו ממש פרק שלם עם יועץ משכנתאות, על הלוואות קבלן. ותנאי מימון של, באופן כללי, תנאי מימון ביד ראשונה, וכמה הם שווים בכסף. אנשים לא מבינים, אתה אמרת בתחילת הפרק ובצדק שהם לא יכולים לרדת מתחת לדוח אפס. כן. אבל בשביל טריקים, בשביל למכור בסוף, אז הם נותנים לך הלוואות קבלן, נותנים לך תנאי מימון כאלה ששווים עשרות ומאות אלפי שקלים הרבה פעמים, ובלי, וזה לא מצוין במחיר הדירה, והקבלן מבחינתו מראה לבנק, הנה, מכרתי במחיר הזה, וברשות המסים מכרתי במחיר הזה, אבל בסוף, עם תנאי המימון שלי, הרווחתי שם עשרות או מאות אלפי שקלים, אז אני, מה אכפת לי, אני עשיתי עסקה טובה, לא מעניין אותי מה, מה בסוף זה. אז אני אומר, גם העניין שאתה יכול לדחות את המימון, לקחת משכנתה זה יתרון בעיניי, בתקופה הנוכחית, גם הגמישות של הקבלנים, ושוב, זה לא, כאילו, אנשים נראה לי התרגלו לזה מאוד מהר. כן, כל אחד היום דורש 15.85, 10.90, 5.95 והכל, אבל זה, לי זה די ברור שזה ייעלם מהשוק ברגע שהקבלנים ירגישו מספיק חזקים. אני לא נביא, אני לא יודע מתי זה יקרה. פעם, מה זה פעם? לפני כמה חודשים חשבתי שזה ייקח קצת יותר זמן, עם כל המלחמה ומה שזה, אבל אני היום רואה את השוק, בדיוק דיברתי על זה עם הרואיין הקודם בפודקאסט, אני רואה שהשוק מתעורר בחודש האחרון, נקרא לזה, בינואר 24. אני מבין שגם אתה מרגיש את זה.
ממש, ממש.
ולכן אני מניח שזה יקרה יחסית מהר. שוב, לא יודע מה זה יחסית מהר, אין לי טיימליין, אין לי, אגיד לך שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, זה גם תלוי מאוד בקבלנים, אבל אם פעם חדשתי ייקח שנה, שנתיים, אז היום אני מוריד את התחזית שלי לכמה חודשים.
כן.
אז אני אומר, ברמת המימון, אני רגע אנסה לסכם את הנקודה, ברמת המימון יש פה גם תחילת משכנתה, גם האופציה הזאת של המימון ופטור ממדדים ודברים כאלה, או הלוואות קבלן, ואז אתה מצמצם בצורה משמעותית את החשיפה. ובסופו של דבר, הדברים האלה שווים כסף. נכון. זה משהו שחשוב לי להגיד ולהבין. כמובן שהזכרת את הטריק הזה שאפשר להחזיק שני דירות, בלי לשלם כמעט מיסוי או מיסוי של דירה של יד ראשונה למעשה, ואז אתה בכלל נהנה פה בעצם להחזיק שני דירות במקביל, עם און עצמי יחסית נמוך. אני כן אקח כוכבית, בסוף צריך להשלים את העסקאות האלה.
נכון.
רגע, זה משהו שאני כאילו חשוב לי מאוד להגיד, ומי שמכיר אותנו מידע שווה כסף יודע שאנחנו מאוד זהירים, מינוף ומימון זה שם המשחק בנדלן, וזה דרך מצוינת להתקדם קדימה, ועדיין צריך לעשות את הדברים האלה בצורה אחראית. ושוב, אני אגיד עלינו, ואני מניח שעושים את זה גם במקומות אחרים, אנחנו ממש מעסיקים יועץ משכנתאות כחלק מהליווי, ואנחנו מורידים אנשים מעסקאות כשאנחנו רואים שזה גדול עליהם. כי מה קורה? יש פה דירה, היה לנו דירה ב-3 מיליון שקל, ומישהו אומר, כן, 5%, 3 מיליון, 150, עוד קצת פה 200 אלף שקל, אני רוצה להיכנס. עכשיו, אם הוא אומר לי, תשמע, אני הולך למכור נכס ב-2.5 מיליון שקל, עוד שנתיים, שלוש, וזה סבבה, אוקיי? זה הגיוני. או אם הוא, אם זה זוג הייטקיסטים, היה לנו גם כזה, שוואלה, יש להם קצת יותר מ-200 אלף, אבל הם חוסכים גם, כאילו, זה לא מספיק כביכול לעכשיו, אבל הם חוסכים 15 בחודש, ב-17 בחודש, משהו כזה. אז אני אומר, וואלה, יש פה היגיון. כלומר, אתם תחסכו בזמן הזה. אבל מי שלא, או ומי שאין לו איזה קומבינה כזאת או אחרת, אז רגע, בוא נעצור שנייה, בוא ננשום. זה שנכון שהעון העצמי לכניסה הוא נמוך, אבל, ונכון שאפשר, אגב, הצלחנו להוציא אופציה למכור לפני טופס 4, בלי התניות, בלי כלום, רק באישור בנק מלווה, שזה גם, שוב, זה עדיין טריקי, זה עדיין אירוע מורכב, אבל כן. זה עדיין, זה מפחית סיכון, ועדיין, בוא תראה איך אתה סוגר את העסקה הזאת.
כן, אני ממש רוצה להתעכב ספציפית על הנקודה הזאת. אני חושב שאנשים חושבים שטוב, אני קונה, אני מקור, בטוח זה יעלה. א', לא בטוח שזה יעלה. אנחנו נמצאים בתקופה של ודאות, מלחמה, בלגנים. זה אחד. שתיים, אתם, יכול להיות שאתם לא תצליחו למכור גם לא במחירי של היזם. מה הכוונה? אם אני עכשיו, כמו שאמרת קודם, אני עכשיו בשוק החופשי, והיזם ממשיך למכור דירות, זה לא שהוא סיים למכור את הדירות בפריסל, יש לו עדיין דירות למחירה, והוא מציע את הדירה של השכן עכשיו ב-2 מיליון, נניח שאנחנו כבר קרובים לסוף הבנייה, ואני קניתי את הדירה שלי אז ב-1,800,000, וואלה, עשיתי 200 אלף שקל, איזה יופי, אוקיי? עכשיו אני מפרסם אותה ב-2 מיליון, כי ראיתי שהיזם מפרסם ב-2 מיליון, נשמע לי הגיוני.
זה לא נכון.
בדיוק. אז פתאום אני, בתור מישהו מהשוק החופשי, אני מסתכל, אוקיי, אני עדיף לקחת את היזם, א', יותר ביטחונות, ב', יותר שקט נפשי, יש עדיין ערבות חוק מכר על כל הסכום, ואל מול הרוכש הפרטי אני קונה את הזכות להיכנס בנעליו, והרווח הולך אליו לכיס. זאת אומרת, אם היה ערבות חוק מכר על נגיד הוא קנה ב-1,800,000, אז כמה זה יוצא, נגיד הוא קנה ב-20-80, 400 אלף שקל הוא שם זה, אז יש לו ערבות חוק מחר על 400 אלף שקל, שאם אני קונה מיזם, אני מקבל ערבות חוק מחר על 500 אלף שקל. זאת אומרת, יש פה גם הטבה אל מול היזם, אז אני חייב, בתור קונה פרטי, למכור פחות מהיזם. זה אחד. שתיים, כל החוכמולוגים שעושים את זה, הם בדרך כלל לא היחידים בבניין שעושים את זה, ואז מתחיל תחרות בין אנשים פרטיים שמנסים למכור את הדירה בכמה שיותר זול, כי הם חייבים למכור את הדירה, כי אין להם את היכולת להשלים את העסקה. אז אני רוצה ממש להדגיש פה, מי שמרגיש שהוא לא יכול לעמוד בעסקה, אל תיכנסו אליה. גם אם אתם חושבים שאתם הולכים למכור אותה באמצע, אין בעיה. פלן A מעולה, אתם חייבים פלן B לדבר הזה, אתם חייבים להיות מוכנים לשלם את הכסף הזה מאיפשהו, לא יודע, תכינו את העתודות, תכינו את ההורים, תכינו את השכנים, אתם חייבים לסיים את העסקה הזאת, אם תצטרכו, שוב.
נכון, 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 אני מסכים איתך מאוד, החידוד הזה, החידוד הזה הוא סופר חשוב, ואנחנו מדברים עליו, ואגב, כן, אנחנו אומרים, מי שחושב להיכנס לעסקה הזאת בתור עסקה פיננסית ולמכור לפני תופס 4, אנחנו עשינו את זה בשביל משקיעים, אבל קחו בחשבון שאתם כנראה תצטרכו לתת פרמיה מתחת לקבלן.
כן.
אוקיי? כאילו, בסוף, כמו שאמרת, אני יכול לקנות ב-2 מיליון מהקבלן ו-2 מיליון מאיש פרטי, אני אקנה מהקבלן, אין סיבה לקנות מאיש פרטי.
כן.
מצד שני, לא בטוח שנגיד סתם עוד 3 שנים, עוד שנתיים, אנחנו מתקדמים לקראת היתר, לי עדיין יש את הלוואת קבלן ואת כל התנאים שלי, אז יכול להיות שאני יכול, כלומר מי שקונה ממני הוא קונה יד שנייה.
יכול להיות שתנאים יותר טובים.
בדיוק, יכול להיות שבתנאי המימון אפילו יש לי יתרון, ואז הוא לא צריך להשלים לי לתת לי את כל הכסף עכשיו, יכול להיות שהוא ייתן לי רק חלק מהכסף עכשיו ואת כל השאר בקבלת מפתח, אפשר למצוא איזה קומבינציה כזאת, יש פה מקום ומרווח להתגמשות, צריך לעשות את זה בצורה מסודרת עם עורכי דין, זה גם לא כזה אירוע מורכב, לא כזה אירוע פשוט, סליחה, זה די מורכב נכון. לעשות העברה של ערבויות וכל מה שצריך מול הבנקים ומשכנתה והכל.
כן, צריך לאשר אתכם.
נכון, נכון, בכפוף לאישור הבנק המלווה. כן. כלומר, הבנק המלווה רוצה להגיד, רגע, אתה בא, אישרתי לך את העסקה, מה שנקרא, אבל בא עכשיו יאהב, לא יודע אם יאהב, אני צריך לבדוק אם יאהב יכול לעמוד בעסקה, לא יודע אם אני רוצה להיכנס ולתת ליאהב, כלומר, יש פה גם כוכבית כזאת, ובלי קשר, ברמה הבירוקרטית מול הבנקים, אני הבנתי שזה בעייתי, כשדיברתי עם יוצא משכנתאות.
נכון, אני עשיתי את זה גם.
אז יש פה כוכביות, כבר זה אפשרי, אבל יש פה כוכביות.
יכול להיות שנשלם כנס ליזם.
אז
זה תלוי בחוזה.
בדיוק, זה אפשר, שוב, אם עושים את זה כמו שצריך, אז בחוזה מראש אתה מתנה את זה ואומר, כי יש קבלנים שאומרים, כן, אתה יכול למכור לפי תופס 4, אבל רק במחירון שלי, או רק שאני מוכר 90% מהדירות. אז עם הכוכביות האלה צריך להיזהר מהם.
נכון.
אנחנו שוב, כחלק מהייעוץ המשפטי, אגב, עוד כוכבית, מי שקונה דירה, גם דירה מקבלן,
לגמרי.
וזה שאתם שומעים על על העורך דין של הקבלן, זה לא אומר שהוא מייצג אתכם.
הוא בכלל לא מייצג
אתכם. הוא ממש לא מייצג אתכם, הוא מייצג את הקבלן. אתם משלמים עליו גם בגלל שזה נגיד החוק, אבל זה הנורמה בשוק. ובגדול אתם משלמים בשביל שהוא יעשה ממה שאני מבין את כל הרישום בטאבו אחר כך וכו' וכו'. ואתם לא לחשוב לרגע שהוא מייצג אתכם. אוקיי? זה שאתם משלמים עליו, זה לא אומר שהוא מייצג אתכם. קחו לכם עורך דין משלכם, כי זה חשוב. בדיוק בנקודות האלה. אז אני מסכים איתך, צריך לקחת את זה בחשבון, ועדיין אני חושב שיש פה פוטנציאל עליית ערך, הוא די משמעותי.
כן.
אני אתן עוד נקודה, אוקיי, אגב, התחלפנו בקובעים, אז אני גם מתחלף בקובעים.
יאללה.
ואני אגיד, שוב, שיש פה, זה חצי להתחלף בקובעים, כי יש פה הזדמנות ויש פה גם סיכון. כי כשאתה קונה בדרך כלל מקבלן, לא תמיד, אבל בדרך כלל זה שכונה חדשה. לא בדרך כלל, אבל הרבה פעמים. ושם יכול להיות או סיכון מסוים, אוקיי? אם השכונה לא תצליח כמו שהעירייה מתכננת, או כמו שלא משנה מי שתכנן את השכונה. מצד שני, יש פה גם הזדמנות, כי אם זה יתפוס כמו שחושבים, או כי הרבה פעמים אנשים קשה להם לדמיין, ואני רואה את זה עכשיו בפרויקט שעשינו במתחם האלף, אני בתור השלצי שחי בעיר ומכיר את הפרויקט הזה כבר עשור, אני מבין פחות או יותר מה הולך להיות שם, וכרגע זה עדיין חולות. אפילו שכבר התחילו לבנות, ויש משרדים שכבר חיים שם, ועובדים שעובדים שם, אוקיי? בגורים יתחילו להתאכלס בשנה, שנה וחצי הקרובות, אבל once, ואני מאמין, וזה בדרך כלל קורה בשכונות חדשות, ברגע שהשכונה תהיה בנויה, והאנשים יבואו ויראו איזה יופי, לא רק על הבניין עצמו, על כל השכונה, עליית הערך תהיה משמעותית יותר, וגם אני אומר לרוכשים שלנו, שוב, מי שחושב למכור לפני הזמן וכו' וכו', סבבה, אגב, קחו בחשבון מס שבח.
נכון.
כי מי שדירותיה היחידה, גם אם זו דירה היחידה שלך, כל עוד לא קיבלת תופס 4, אתה צריך לשלם, אתה צריך לחכות שנה וחצי.
בדיוק, שנה וחצי אחרי תופס 4.
אחרי קבלת מפתח, צריך לקחת את זה בחשבון, ואני הרבה פעמים אומר, חבר'ה, בשכונה חדשה, גם אם השכירות, הרבה פעמים, כמו שאמרנו, זה לא מעניין, כי אתה לא נכנס בשביל השכירות, ויכול להיות שאתה תתחרה עם עוד משקיעים ותצטרך להוריד שכירות בשנה, שנתיים הראשונות, גם לקחת את הדבר הזה בחשבון,
לגמרי.
אפרופו החלפת הכובעים, ועדיין, העליית ערך, שזה מה שמעניין אותי בתור משקיע, והתחלנו מזה את הפרק, אני חושב שהיא, בדרך כלל, שוב, אם השכונה תתפוס כמו שצריך, היא תהיה יותר משמעותית ותמצא את עצמה אחרי שנתיים, שלוש, השכונה כבר תהיה מבוססת, שיראו גנים, שיראו בתי ספר, כלומר, שכל השאר, כל המסביב יהיה בנוי ויפה, אז עליית הערך תתמצא ותמצא את עצמה מעבר אפילו. אז זה איזושהי נקודה למי שחושב לקנות בשכונה חדשה באופן כללי, יש פה סיכון וסיכוי שבא איתו ביחד, ואם אתם בוחרים פרויקט שהוא טוב, גם יזם, אבל גם פרויקט, וגם שהשכונה היא טובה, ובגלל זה אנחנו גם מביאים שמי, שאלת על שמי במהלך הפרויקט, זה חלק מהסיבה שאנחנו גם מביאים שמי, שיסתכל על כל התב העירונית,
כן.
אוקיי? ולא רק על היזם הספציפי כן. והבניין הספציפי, אז יש פה עוד פוטנציאל השבחה כללי, בלי קשר לעיר עצמה.
נכון. אני כן רוצה להגיד איזשהו טיפ של אלופים, סליחה רגע אילנה, זה ממש קשור. כן. איך אנחנו נדע מראש אם זה שכונה שהולכת לתפוס או לא, אז כמובן שאנחנו לא יודעים, אין לנו דרך לדעת את זה בוודאות, אבל מה שכן אני יכול להגיד לכם מניסיון העבר שלי, וזה תחום המחקר שאני התעסקתי בו, זה השפעה של תחבורה ציבורית על מתחמים ועל אזורים, ואין ספק שיש קשר ישיר, זאת אומרת, שימו לב, מודיעין שהיא בדיוק באמצע הדרך, ויש לה רכבת בתוך העיר, וכל הדברים האלה, איך היא קפצה בטירוף, וחריש, שעד עכשיו עומדים שם בפקקים ביציאה מהעיר, הרבה יותר קשה להתרומם, נכון שבונים שם רכבת, ויכול להיות שהדברים ייפתרו, אבל זה איזשהו נקודה שאני אוהב לשים ללב, ולהרים לכם פה, מתחם האלף, הוא סופר מרכזי, זאת אומרת, גם הרכבת הקלה, גם הקו החום, גם
שלושה הרכבת, קווים כן. של רכבת. אני לא ראיתי, סליחה שאני זה, ואני מייחצן, אני גם סיימנו את הפרויקט שם, אז אני יכול כאילו זה. כן. אני אולי יורה לעצמי ברגל, כי אני אומר בכנות, אני לא מכיר פרויקט כזה בארץ, שככה חשבו על תחבורה.
נכון.
וסביר להניח שזה לא יהיה באותה רמה בפרויקטים הבאים, זו האמת, כי אין בארץ.
כן.
אבל אני באמת, אני גם בייסט, אני רשלצי, אז אני בייסט לראשון, וכל הגיליון נאות, אני מתנצל מראש, וסיימנו שם, אז תפנו אלינו גם, כי אנחנו לא יכולים להביא שם עוד עסקאות. אבל אני אומר בכנות, לא ראיתי פרויקט כזה כמו מתחם האלף שחשבו עליו מראש בכזה תכנון. להגיד לך שלא יהיה פקקים, שלא יהיה עומס, כנראה שיהיה, ובמיוחד בהתחלה.
ברור.
אבל יש שם גם שלושה קווים של רכבת קלה, וגם הרכבת הכבדה שכבר פועלת, וגם שני חניוני חנה וסע,
נכון.
חיצוניים למתחם, זה גם יושב על 431 וגם כביש 20, באמת באמת השתדלו ובנו שם וזה, בנו שם, אגב, ממה שהבנתי אפילו מירי רגב, שרת התחבורה, מביאה משלחות לחול, כדי להראות לאנשים, כאילו להראות למשלחות האלה, איך הם תכננו, למרות שזה לא היא תכננה, אבל לא משנה, היא לוקחת קרדיט, והולכים להיות שם אפילו כאילו שאטל פנימי בתוך המתחם, שיביא אנשים מהרכבת והחניון חנה וסע, עד החניון חנה וסע השני, לתוך המתחם, כלומר, תחשוב על הטירוף הזה, שיש לך אשכרה, היסע תחבורי כזה חשמלי, אני לא יודע כן. בדיוק איך זה יהיה, אבל חשמלי כזה שלא עושה רעש, וזה עובר בתוך המתחם ומפזר אותך לרכבת ומהרכבת, כי תמיד המעל האחרון הזה הוא גם
בדיוק, בעייתי. בדיוק, דלס מייל, אנחנו נדבר על דפר כבח.
מגניב, אז הנה, עשיתי לך ספוילרים.
כן.
אז אני חושב שאני מסכים, מה זה אני חושב? אני מסכים איתך לגמרי, שהתחבורה היא משהו קריטי. שוב, אתה מרים פה למתחם האלף, אז תודה, אבל אין לי שם כבר אינטרס, אז קל לי לדבר על זה, אבל זה ממש, ממש אני מסכים.
כן.
אילנה, רצית להגיד משהו.
אז אני רוצה, כבר נהיה לי מלא דברים להגיד. אז קודם כל, שניכם מסתכלים על הסביבה, אני מנסה לסכם את הדיבייט. אז שניכם מסתכלים על הסביבה, כאיזשהו אלמנט שהוא בלתי נפרד מהבניין, ואיך שאנחנו רוצים להסתכל על הפוטנציאל. ואם רגע נסכם את עניין המימון, אז אני רוצה לחזק גם את בר ולהגיד, שכשאנחנו מסתכלים על דירה יד ראשונה, ואם יש לי הון עצמי אבל אין לי הכנסה כרגע, אז אני לא אוכל לקחת משכנתה, אין לי את האופציה. לעומת יד ראשונה, שכן יש לי את האופציה, ואני צריכה לקחת בחשבון שיש בנק מלווה, ואז אני לא יכולה לפנות לכל בנק ולקחת משכנתה איפה שבא לי, אלא אני אכפופה לבנק שכבר משתתף בפרויקט.
נכון, נחידות חשוב, אפשר אחר כך למחזר, אבל כן, זה נכון.
כן, אז לקחת בחשבון ולעשות את הדברים מאוד בזהירות ובאמת להיצמד לאנשים הנכונים שיודעים מה הם עושים ולא לעשות את הטעויות האלה שעולות לנו הרבה מאוד כסף.
כן, הערה נוספת קטנטנה, אני כן חושב שגם המצב ההפוך, זאת אומרת, אם אתה נניח, אתה איש קבע ואתה מרוויח עכשיו מזכורת מאוד יפה ואתה מתכנן עכשיו לטוס לטייל, ויש לך הזדמנות לקחת משכנתה בתנאים מעולים עכשיו בגלל שהבנק מת עליך, אז כן, דווקא הזדמנות לקנות יד שנייה, כדי לקבל את התנאים המעולים, גם אם זה אומר שעכשיו שלושה חודשים, ארבעה חודשים של חול, אתה צריך להשלים את התזרים ובלגנים, אבל זה ישתלם לך ברמת ה-20 שנה קדימה. אני עשיתי את זה גם, הפעם האחרונה שלבשתי מדים, מדי א' בחיים שלי, היה בבנק, יומיים לפני שגזרתי חוגר, קיבלתי משכנתה, שהייתה בתנאים מעולים, והמשיך הייתי שתי דירות, אז זה גם טיפ, כאילו, הפוך למי שיש לו הכנסה גבוהה, והוא יודע שהוא ילך להפסיק בקרוב.
אז קודם כל, כן. קודם כל זה אפשרי גם בדירה יד ראשונה.
כן.
אתה יכול לקחת משכנתה אם אתה רוצה, אם זה עושה
נכון,
שכל.
נכון.
זה רגע נשים על השולחן. אגב, אני עשיתי דבר דומה, כשאני קניתי דירה, עכשיו את הדירה הזאת, אני רציתי עדיין להיות שכיר. ועזבתי את השכיר רק אחרי שקניתי את הדירה, כי בתור שכיר יותר קל לקבל
נכון.
זה, למרות שיש לי עסקים, אני יכול להראות וככה, ופה ושם, עדיין בתור שכיר
כן.
יותר קל לקבל משכנתה, אתה כנראה מכיר. זה נכון, והדבר האחרון מבחינתי בדירה יד ראשונה מול דירה יד שנייה, שוב, בדירות מתמ"א, אולי דירה פינוי והריסה, תמ"א 2, זה נכון, תמ"א 1, סליחה, אבל בדירה יד ראשונה מקבלן, יותר קל לעשות שינויים, גם בדרך כלל, אוקיי? חשוב לקחת את הדבר הזה בחשבון, יותר קל לעשות שינויים, ואני אתן פה איזושהי כוכבית לגבי תמ"א, שהוא לא פינוי בינוי, כלומר, חיזוק. בסוף, הרבה אנשים מתייחסים לזה כאילו זו דירה חדשה.
לא, זה לא.
וזה לא דירה חדשה. אני מניח שדיברת על זה לא מעט בפודקאסט.
כן.
אבל חשוב לי לחדד את זה, כי בסוף, אמנם הדירה עברה, יכול להיות שיש מעלית בבניין, ויכול להיות שהוסיפו חדר וחיזקו, והכל טוב ויפה, המאחורי הקלעים, הקישקה, הצנרת הרבה פעמים, כן. וכל הדברים, היא לא אותו דבר.
נכון, אני תמיד אמליץ על פינוי-בינוי, או תמ"א 38-2, תמיד.
בדיוק. כן. אז כאילו, צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, ובערבון מוגבל, שאם אתם הולכים כאילו, לתמ"א 1, מה שנקרא, שהוא כאילו,
כן.
כאילו חיזוק המבנה, ומוסיפים עוד כמה קומות למעלה, צריך לתמחר את זה ברמה יותר נמוכה.
נכון.
ובעיניי יהיו בעיה, תהיה בעיה עוד 10-15 שנה עם דירות כאלה, כי יבינו שכאילו מבחוץ זה הכל נראה מגניב, אבל מבפנים קצת חולה, מה שנקרא, ואז תהיה בעיה, ויצטרכו אולי להרוס, או אני לא יודע מה בדיוק הולכים לעשות עם הדברים האלה, אז קחו את הדבר הזה בחשבון.
נכון, זה גם פה, תמ"א 38-1, בכלל תמ"א 38 היא בגסיסה שלה, אנחנו כנראה שנה הבאה כבר לא תהיה, כאילו זה הדיבור. אנחנו מפה לשם עבר 40 דקות, אני לא יודע איך זה...
זה נעבר מהר כשמדברים.
נוכל להמשיך בדיבט הזה עוד שעות, לפחות מהצד שלי, אני ממש נהנה, ואני גם אגיד באמת בכנות שאני בהחלט שוקל להיכנס לתחום הזה, ואני ממש שמח שהגעת לפה והעברת לנו גם את היתרונות וגם את החסרונות.
יאללה, נעשה שיתופי פעולה.
זה לגמרי צפה פגיעה, מה שנקרא. והשאלה האחרונה שאנחנו תמיד שואלים כל אורח שמגיע לפה, זה בעצם איפה אתה משקיע, איפה הכסף שלך כבר, זרקת לנו פה שיש לך דירה על הנייר,
נכון.
אבל בוא תספר לנו, אם בא לך לשתף, איפה אתה משקיע את הכסף, כמה ואיפה, ושוב, כמה שנוח לך, תרגיש בנוח.
אז בשמחה, אני רק אגיד דבר אחרון ששכחתי להגיד, אבל דיברנו עליו, זה כאילו הניצול של הכוח כקבוצה.
כן.
אוקיי? וזה לאו דווקא דרכנו והכל, ואני באמת שוב אומר, אבל זה איזה משהו נקודה שאתה בא לדירה מיד ראשונה, זה אפשרי. Yeah. בניגוד ליד שנייה, שאין פה מה זה. איפה הכסף שלי מושקע? אז אני אגיד ששוב, אני די מושקע, אני אגיד בהכל, אבל אני די מושקע בצורה מגוונת. אני כן חושב, אמרתי שיש הזדמנות בנדלן בישראל, אם לא, לא היינו עושים את כל מה שאנחנו עושים, אבל בשנים הקרובות, באופן כללי. אגב, אנחנו לא צפינו את המלחמה, אבל אני דיברתי על עליות הריבית, אבל גם עם המלחמה, ואני לא יודע מה יהיה בצפון, אבל זה יכול אולי להעמיק את המשבר, ואז להעמיק גם את משבר הדנדלן, ואז בעיניי זה עוד יותר יתפוצץ למעלה, מתישהו.
כן.
אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני מושקע גם בנדלן בישראל, כמו שהבנת, גם בשוק ההון. הרבה מהכסף שלי הוא כן נמצא בשוק ההון. בצורות כאלה ואחרות, קרן השתלמות והשקעה במסחר עצמאי.
מעולה.
גם בקריפטו, בנתח יחסית קטן, אבל הלך וגדל עם השנים. כלומר, אני אגיד באופן כללי בקריפטו...
גם באחוזים זה הלך וגדל?
כן, כן, גם באחוזים, כי בהתחלה זה היה מבחינתי ממש כמו ללכת לקזינו. לא הבנתי בזה, אני אומר בכנות ואמיתי, לא הבנתי. אמרתי...
כן, זה צעיר כל התחום.
כן, זה היה ב-2017, באמת, שכאילו היה הייפ הראשון, ואמרתי, טוב, אני צריך להתחיל להבין בזה, והתחלתי להבין בזה, והתחלתי לחקור ופה ושם, וככל שעבר הזמן ולמדתי והבנתי יותר, אני מאמין יותר ברעיון, זה לא 50% מהעון, אבל כן, גם ברמת האופן יחסי מהעון, החלטתי להקצות יותר, כי אני חושב שיש שם הזדמנות, זה עדיין מאוד מאוד מסוכן. וגם נדלן בחול יש לי, אני מושקע, אז אני אגיד שאני מושקע בהכל, יש עוד הרבה סוגי השקעות, אבל בבייסיק אני די מפוזר.
באחוזים, כמה נדלן, כמה שוק ההון, בערך?
זה קצת קשה, כי עכשיו הדירה שם היא כאילו עלתה לא מעט, אבל אני גם במונף, אז תלוי גם איך מסתכלים על הדבר הזה, אבל...
הון עצמי, כאילו שוב, מה שאתה רוצה, כן, אני סתם
סתם. אני חושב שהיה יותר בשוק ההון מאשר בנדלן. בסך הכל, בגלל שזה, שוב, אם נסתכל על ההון העצמי, נסתכל על שווי של הדירה,
כן,
אז
בואו.
זה קצת שונה, אבל חלק ממנו זה, כאילו, שוב, זה לא משכנתה, כן. אבל זה כאילו...
זה יהיה משכנתה,
בדיוק בעתיד. אז עדיין יותר יש יתרון לשוק ההון, אין לי כרגע באחוזים בדיוק כמה, אבל יותר שוק ההון כרגע.
מגניב. יאללה, מר, איזה כיף שבאת. ובואו נתחיל לעשות שיתופי פעולה.
לגמרי, תודה רבה.
כן, למדנו הרבה מאוד.
ממש.
תודה לכם על המקום ועל האירוח, אני חושב שאתם עושים עבודה טובה, והיה לי כיף.
ממש, ממש, גם לנו.
תודה רבה.
אז חבר'ה, דרגו אותנו גבוה, תאזינו גם לידע שווה כסף, זה פודקאסט מעולה. ונתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
ביי.